אוקיי, מה המקור של החסידים אסור מלשבת? כאן יש לימודים ביומה, או כל כאלה, או שזה חזיר לצטרופה. אני אכנס לזה רק שתדעו ברמב"ם יש פסוק מיוחד בחמשת פסח, ונחזור האחרונים ממשיכים פסוק מיוחד. אוקיי, אבל זה כל כאלה וחזיר לצטרופה. כאן יש דבר מעניין שראיתי שכמה אחרונים לא מעלים על זה. יש רשב"א וגם כן זה רב תורה קרונים שמשתמע שזה לא רק דרשה של גוש כוח אלה, אבל במספר של מחלות הסוגות הוזכר ביטוי כל אין לו כן עליו משום דיקר קרא אכילה כתיבה ותוכל כל נבלה, כל חילה וכל דם לא תוכלו ואין נבלה פחות מכזה, אז לא כתיב נבלה לא תוכלו ולא תוכלו, כלב ודם לא תוכלו השמין קרא אפילו לקרא שיעור אכילה. כלומר הריבוי של כל זה בא לרבות, אבל הכל זה לא רק במקום אחד שממנו אני לא מלמד, אבל זה באמת הוזכר במספר של המחלות הסוגות. לא הוזכר בצורה מפורשת מה קורה בשער, מחלות כדי בכם ויש לקש, גם לגבי יום כיפור. אז ברור שדין של חצי שיעור זה דין לחצי בקרטל כולה. איך אני לומד את זה? זה נקודה לא ברורה, איך אני מרחיב, אם זה באמת פורמלית או אם זה הוזכר בכמה מקרים, אז איזשהו בנייניו כזה, זה לא מפורט. וכאן מה שכן מפורט מקור שזה יותר, זה לא כל כך דרשה כמו פשוטו של המקרא, ובאמת בגלל שהוזכר בכמה מהמחלות הסוגות. כן, מה אופי הדין של חזיר לצטרופה? וכאן יש שתי גישות מרכזיות, הרבה אחרונים דנים בזה בגלל שאפשר להוסיף, וזה על הציג לבחרי שתי צורות, צורה מאוד קיצונית, להגיד שזה איזשהו חשש. אם תאכל חצי, אז אולי בתוך דקל הפס תאכל עוד חצי ואז תקלו לבעיה. וממילת, בגלל זה התורה אסרה חצי שיעור. אפשר באמת להגיד שגם בצורה קצת שונה, זה לא כל כך שש, אבל הצד הראשון כלפי מלכות הוא גם כן לא רצוי. וגם כן יש כאן איזשהו איסור. זה לא חשש שאולי אני אוכל חצי שני, אבל הצד של הראשון, הצד הראשון של פעולה אסורה היא גם כן לא רצוי. אופציה אחרת שאני חושב שזה יותר סביר, דבר על זה בתור סימן. כלומר, אם חצי שיעור היה כלום, אז לעשות אותו דבר פעמיים, אז מה עשיתי? כלומר, אם שתיים כפול, אם זה באמת היה אפס, אז לעשות את זה פעמיים אני לא יכול לוקח. זאת אומרת שהצד הראשון הוא גם כן, יהיה פה איזשהו בעייתיות, כיוון שהוא יכול להיות חלק ממעשה איסור, אז זה סימן שיש פה משהו שהוא חפץ של איסור. נפקמין ביניהם, מה קורה אם יש מצב של חצי שיעור שאני לא יכול לצרף, אני לא יכול להיכלל לבעיה. אז לפי האופציה הראשונה באמת יכול להיות, ויש אחרים שאומרים את זה בצורה מפורשת, שאם זה דבר כזה שלא ניתנת לצירוף, אז זה נחינם, אז במקרים כאלו חצי שיעור אינו עשו מן התורה. אם אני אומר שזה רק סימן, אז לא אכפת לי מבחינה טכנית, אני לא יכול להגיע לשיעור, זה עצמו נחשב בחצי של איסור. מה המקרים כאלו? יש מקרים מאוד קיצוניים במאירי. המאירי סובר שנשבע חצי שיעור זכר ברמבה. המאירי מפרש בגלל שאין איסור של חצי שיעור. בגלל שאם אני נשבע, אני מגלה שאני לא אוכל את החצי השני. אומר שאני איך שמתמקד בחצי זית, יש לי איזושהי אובססיה לחצי שיעורים. הוא אומר למישהו נשבע לאכול חצי זית, אז הוא אומר שהוא לא יכול כזית שמיים. זה מאוד קיצוני שמבחינה תיאורטית אני יכול לאכול לחצי השני. אני רק גיליתי דעתי שלו. כן, אני עוד ביהודה, אני מדבר מה קורה אם אני אוכל חצי זית ממש בסוף היום. כן, מספיק זמן לאכול לחצי השני. יש גם כן, עכשיו ראיתי איזשהו קביעה גרוע מעניין, נראה את זה בהמשך, שבשתייה זה רביעית בכדי רביעית. אז הוא אומר שאם יש רביעית בכדי תערובה, אז בעצם אי אפשר להגיע, אפילו אם זה רוב איסור, אני אף פעם לא יוכל להגיע לשתיית רביעית בכדי רביעית. זה מקרה אחר שהוא מציין. שגתיים גם כן מדבר על חצי שיעור בבעל יראה, הוא אומר שאין חזרס דרופה, בגלל שאין, כלומר, אין זמן. כאן היה מקום לחלוט, להגיד שיש חזרס דרופה, אם אני שומע על חצי שיעור, חצי זית, ואני מוצא עוד חצי זית, אז אני אעבור. אבל הוא אומר שבמבחינת הזמן, אין לי, בזמן מסוים אין לי, אז לא יש לי איזושהי שהות לצרף עוד חצי זית. גם כן דיברנו לפי הרמב״ם לפחות שבתערובת כשיש לי חצי זית בפרס אין איסור תורה. אני אומר שזה דרך היחידה להסביר את זה, אבל זה דרך אחת להסביר את זה, להגיד שאין חזרות סתרוף שם ושזה בגלל שזה בתערובת אני אף פעם לא יכול להגיע לשיעור זית בכדי אכילת פרס. ברם זה יותר טוב, ושם אני גם כן אפילו כשסימן יש מקום לדבר על זה שמבחינת החפצה, החפצה הוא בנוי כזה שאני לא יכול להגיע למלכה. אז מישהו יכול להגיד שגם בסימן אין, סימן גם כן לא קיים, יש חצי זית כאן, אבל הוא מבחינת המבנה שלו ואיך שהוא נמצא אני אף פעם לא יכול להגיע לכזית, לאכילה של כזית. אז הרמב"ם אפשר להסביר בשתי דרכים, אבל אז האחרונים באמת מרבים לדבר על זה. יש נקודה אחרת שמאוד מאוד חשוב לעיין בו, ולפעמים השיעור לא שיעור. כלומר, לפעמים השיעור שיעור כמותי, ולפעמים זה חצי מלאכה. נגיד, בהורג חוט אחד, קושר חוט אחד, כותב חוט אחד, ודברים כאלה, ובעצם זה לא הוגדר כמלאכה. מי שמוציא לשוט הרבים, שתי עמות. אז ארבע עמות מוגדר כמה? כסביבת האדם. אם אני מוציא את זה שתי עמות, לא הוצאתי את זה מהתחום המושב שלי. הוא אומר לה, אני לא רואה באיזה חצי מלאכה, זה בכלל לא רואה. ככל שזה בתוך ארבע עמות, אז זה בתוך המקום שאני תופס. זו סיבה שארבע עמות כאן משתרבים, וזה גם כן, זה דין גם כן שמקבלים אלכסון בארבע עמות. הוא אומר, זה לא מרחק, מקבלים גם כן האלכסון, זה ארבע כפול שורש של שתיים. אז זה גם כן, זאת אותה סיבה, זה באמת הגדרת מקום, זה לא כל כך מרחק. אם זה הגדרת מקום, זה המקום שלי, אז אני לא מזיז את זה מחוץ למקום שלי, זה לא חצי ארבע מאות, זה בכלל לא מלאכה, אז תמיד כשאני בודק, זה דבר פשוט גם כן, לגבי יד סולדת, או שיר בישול של זה, כל צרכו, אני מרשע פחות מכדי צרכו, אני אומר שזה חצי צרכו. זה לא חצי שיעור, זה בכלל לא בישול, בכלל לא הכנתי את החפץ לאכילה. אוקיי, אז זה באמת דבר מאוד חשוב באמת לדבר על זה, שחצי שיעור באוכל אני רואה בו כבעיה כמותית, ולא בעיה איכותית. לפעמים השיעור שהוצג זה בעצם הגדרת הפעולה, ובלי זה זה בכלל לא פעולת עיסוק. כאן האמת היא שהמקרה שבו חוקים רבי יוחנן בן שלקיש, וזה מהווה אב טיפוס לכל שאר הדברים, האמת היא שמצד הסברה, לא מה, הסברות לא הוזכרו, אבל הן כן מתבקשות, היה מקום להגיד שבאמת לגמרי שונה. גם משונה, וזה אפילו ביום כיפור הוא שונה, ויש טענה לכולו וגם לחומר. הטענה לכולו אולי אומר שבאמת היישוב הדעת באמת זה שונה. אדם שמר, כלומר, שאכילה ואוכל חלב פחות יותר, בסדר, זה הבעיה סבא או לא סבא, בסדר, אבל זה לא השפעה לאדם כל כך קרובה, אבל פשוט הכמות, אז חצי זית, חצי מי זית. ביום כיפור היה מקום להגיד, וזאת הסיבה שזה לא בכזית, אבל בכך כותבת, שהשיעור הוא מיד ודיית. וממילא, היה מקום לחשוב שאולי פחות, אין פה יישוב הדעת. בניגוד לכך, אולי תנא נגדית, שמיד ודיית זה לא כן או לא. אבל גם כן, יש פה איזשהו שיעורים מסוימים והשפעה על גוף האדם, אז אדם לא יהיה דשן וסבל לגמרי, אבל יהיה פחות רעב. אז גם כן, אני לא רואה באיזשהו, אני גם כן רואה באיזה חצי שיעור, למרות שיש לי איזשהו מטרה שאני רוצה להשיג, במקום להגיד שאם לא השגתי, לא השגתי, זה כמו מה שדיברנו על שתי מאות בשטרבים. אוקיי, אבל מה לא מעלה את זה, הסיבה למה זה לא מולה ניתן לשאר. היה מקום גם כן ללכת בכיוון הפוך של היום כיפור חמור, ולא שאין קיום של צום. וזאת אומרת, שאלה מעניינת, האם יש מעבר לאיסור אכילה, גם בשאר הצומות יש מקום לדון בזה, מעבר לשיעור אכילה, לכאור בצומות, גם מדירת וגם מדירבנן, יש קיום של צום. האם באוכל חצי שיעור, האם, מה באמת מצבו לגבי היום תענית? האם אני יכול להגיד, בסדר, לא אכלת, לא עברת על איסור, אבל קיימת את הצום? יכול להיות שיש נפקימין, יש אחרונים נתפסים לעליות במנחה ביום צום כמדל לזה. אבל גם כן אפשר לדבר על מי שנדר לצום ואכל חצי שיעור דברים כאלו. האם מעבר, אם עבר על איסור או לא עבר על איסור, מה קורה לגבי קיום הצום? זה באמת שאלה מעניינת. היה די מקום להגיד שלא, צום צריך להיות כאילו נקי, כאילו בלי אכילה בכלל. אז גם אם אכלת חצי כזית וחצי כתוב, זה לא מי שיגיד, תשמע, לא אכלת, לא יהיה איש ודעת, אז לא, אתה לא חייב כרת, אבל לא צמת. ואם כך, אולי המקום להגיד שיש איסור תורה, מבחינת החיוב לצום, החיוב שמצאת עשה לצום. הנקודה הזאת גם כן לא עולתה בראשונים, וכנראה גם יש לקיש מדבר מכך, וקצת קשה להבין למה. אז יש השוואה בין יום כיפור לכל תרבולה, ואני מעלה שתי שאלות, אחת לכולה ואחת לחומר. אחד אומר שגם אם בכל תרבולה אישור עשו מן התורה, אולי ביום כיפור זה יעשור רק מדרבנן, וזו שאלה האם באמת יישוב הדעת, השפעה על האדם, זה איך שדומה לקשירה או עברה בית המון פשטרפים. שאלה שנייה לכיוון הפוך, שאפילו לבי שלקיש, בכל תור כולה חצי שיעור מותר מן התורה ועשור רק מדרבנן, אולי יש מקום לדון לגבי צום, האם יש קיום צום כשאכל חצי שיעור. עכשיו יש שאלה אחרת, וגם כן, גם כן נמצא דיון בכמה אחרונים, האם יש נפקמינה בין שתי הדרשות, בין כל חלב וחזרת סתרופה, וזה יקבל משנה תוקף אם באמת נבין לפי אחרונים מסוימים, נגיד למשל שאולי חזיל הצריף הוא מוגבר, שאולי יש מקרים מסוימים שאי אפשר לצריף. אז כאן יש שני ראשונים ששואלים בצורה מפורשת ומשתמע שאין אף כמין ביניהם. תוספות אומר שכל חייב לב זה לחייב לב, וחזיל הצריף זה להרחיב את הדין של חצי שיעור לשאר איסורים. הרמב"ם אומר שחזיל זה משהו כמו טעם דקרא, אז לפי שתי דעות הללו משתמע שלא יכול להיות המינה, כלומר אין נפקא מינה, הן דרשות משולבות כאלו, שאחד נותן גיבוי לשני, פוסט מבחינת הכיף, ותבואה מבחינת הסיבה. לא מצאתי ראשונים אחרים ששואלים, אבל לפחות לפי שני ראשונים המרכזיים האלו, אין טעם באמת לחפש נפקא מינה ביניהם, בעצם אין. מה באמת אופי האיסור של חצי שיעור? זאת אומרת, איך אני מגדיר אותו? אפשר להגיד רמה אחת, באמת שזה ממש אותו איסור, ויש איזשהו פטור עונש. לקבל העונש אני דורש איזשהו כמות מסוימת, פחות מזה אני לא מעניש. אבל זה אומר שזה בסדר, אכלתי רק קצת חזיר, אז מקבל פרס על זה. לא, זה אדון חזיר, בסדר, יש לנו משהו מסיני כדי להיענש, כדי ללכות צריכים כזית. אבל זה פחות או יותר אותו רמה, זה אותו איסור. כאן, מחור זה בוודאי קיים לידי אחת, יש שיטת רבי שמעון בשבועות, שרק צריכים שיעור לחיוב קורבן, אבל פחות מזה, אבל מקבלים על כל זה גם חצי שיעור. אז בוודאי, לפי דבריו, מחר השיעור הוא יותר שיעור כמותי, מקבלים על כל זה, שאני חושב באמת יש איסור במלוא עצמה. אז כאן השאלה, מה קורה לחכמים? הם חכמים מקבלים עקרונית דברי רבי שמעון, אבל מזהים מכות עם קורבן, או שהם יורדים עוד שלב ואומר לא, שבעצם יש כאן איסור בעל אופי שונה. אפשר לדבר על איזשהו איסור תפל וחלש יותר של איסור עצמו, כלומר אין העצמה הגדולה, זה רק ביס, זה רק קצת חלק. שזה שונה אם אני איזשהו לוקח, יושב לארוחה, או שלא התאפקתי ואכלתי קצת אחר וקצת כזה. יש אופציה שלישית מאוד מאוד מעניינת, שרב חיים עוזר וגם כן ראש סולובייצ'יק דנו בו, רוצים להיכנס לראיות כאן, אבל הם סברו שזה באמת איסור עצמאי, שבעצם זה לא חלב, אבל יש איזשהו איסור כולל בגזרת הכתוב של כל חלב. יש עניין שהרב זרש בו בפירוש שני גזרות, שדיברנו שאין כל כך דרשה, יש בחלב, כבלב, אבל הם הבינו שמי שאוכל חצי זית של עורלה עובר על איסור כל חלב. הוא לא עובר על איסור עורלה.
הסברה שרב נתן שזה סימן של ההצטרפות, לכאורה לא מסתדרת.
האמת היא שאני מאוד מתקשר להבין את זה, אז אני רואה בהמשך קצת נפקא מינה, אבל אני ממש לא נלהב מזה. אוקיי, מה נפקא מינה בראיות? אז כאן, מה קורה באיסורים שאין בהם חיוב? כאן יש גמרא מעניינת לגבי בשבת צדיה, כמו שאומרת שלפעמים יש איזשהו דיני שיעור שמושפעים מתחום אחד לחברו. מה זאת אומרת? כמו אומרת, מישהו זורק חצי זית של תרומה, שאולי זית שלם של תרומה תהיה חמור יותר ושהוא נחשב לתרומה. אז מי שמוציא כזית של תרומה, אולי יהיה חייב, למרות שהשיעור בשבת להוצאה זה גרוגרת, אם זה איסור, אז כאן יכול להיות בגלל התורה החשיב את זה לגבי איסורים, אז גם כן זה יהיה חשב לשיעור לשיעור בשבת. והדוגמה שהגמרא אומרת זה תרומה טמאה. אז את שואל, רגע, אכילת תרומה טמאה אין מלכות, אז מה נפקא מיני אם יש שיעור עום כשיעור? אז אז אתה אומר בכל מקרה יש נפקא מיני, כלומר גם בדברים שאין בהם איסור יש שוני בין האיסור על חצי זית לזית שלם. מזה משתמע מדברי תוספות שבאמת זה באמת איסור אחר, זה לא רק איזשהו פטור מלכות. אם זה רק פטור עונשין, אז באותן איסורים שאין בהם מלכות ואין בהם חיובים אחרים, אז לא תהיה נפקא מינה בין חצי זית לשיעור שלם. אז מתוספות תוספות משתמע שבאמת יש פער כזה בכל מקרה. הרמב"ן בתורת האדם שואל שאלה אחרת. הגמרא אומרת שמכינים אותו כלכל תחילה, יש מישהו שהוא חייב לאכול רעב ויש רק מחלות אסורות בפניו, מה מכינים אותו? אז יש שורה שלמה של איסורים והגמרא אומרת מכינים אותו כלכל תחילה, לא ישר קופצים לחילו שיש בו כרת, מנסים למזער את האיסורים באיסורים שיש להם, אין בהם כחית, אין בהם מלכות, יש דירות שלם של איסורים. אבל רגע, גם כן לכל חצי שיעור נמצא בדירות. אז אם אתה מכין אותו חצי שיעור, אז מה אכפת לי אם יש מלכות או אין מלכות? בכל מקרה אין מלכות. אז אם אחד מהדברים זה חצי שיעור, למה, מה מכין אותו כלכל תחילה? רמב"ן מעלה שני תירוצים. תירוץ אחד שנחי נעמי, שהדין של כלכל תחילה זה רק אם יש לי חולס שצריך הרבה אוכל ועכשיו. אז אם הוא צריך הרבה אוכל ועכשיו, הוא צריך בכל מקרה לאכול כזית, אז אני מכניס את הדין הזה של כלכל תחילה. אבל אם הוא לא אוכל כזית, אז אינה חינמי, אין כלכל תחילה, אין שוני בין מלכות לכרת, לדבר שאין בו, הכל הוא שווה, הרי אין פה עונשים. תירוץ שני, לא, כיוון שחלב יכול, יש בו כרת, גם חצי שיעור שלו חמור יותר מאיסורים שאין בהם כרת. אז חלב ודם עדיין חמורים מי נבלה. אז כאן משתמע לפי דעה הזאת שבוודאי יש פה איזשהו דירות, והדין של כל חלב זה באמת בכל איסור, והאיסור משומר על האפיונים שלו כאיסור חמור או לא. זה בוודאי מהתירוץ הזה משתמע התירוץ השני שיש נפקא מינה גם בחצי שיעור בין איסורים חמורים, משתמע שכל האיסור של חצי שיעור זה אותו איסור רק מוחלש. לפי דעה אחרת יש מקום לבדוק לדון מה בדיוק הרמב"ן אומר, בשבילנו אולי זה בראשי דעות, ולפי הרמב"ן לפי תירוץ הראשון אולי נגיד שכל חצי שיעורים הם באמת באותו רמה. אוקיי, זה סליחה, התירוץ הראשון שבחצי שיעור אין דין כלכל תחילה, ניתן להסביר אותו באחד משתי צורות, או האופציה הראשונה להגיד שבעצם בחצי השוני בשיעור זה רק בעונשים, אבל זה אוקיי, בסדר, מה קורה במכות מרדות בחצי שיעור? ונראה ברמב"ם יש דין מעניין במכות מרדות. בואו נסתכל בשיעור זה, כלומר השיעור של כזית, עם כל השיעורים, אנחנו לא שומעים מסיני. ועשרים מן התורה לאכול כלשהו מדבר העשרה. אבל אינו לוקח על כזית. ואם אכל כלשהו פחות מכשיעור, מכין אותו מכות מרדות. אז כאן יש דבר מאוד מעניין כאן. כאן אני חושב, אמנם יש אופציה לקרוא את זה אחרת, שהביטוי כאן זה כלשהו פחות מכשיעור. כלומר, זה הכמות. כמעט כזית שונה. היה מקום לקרוא את זה אחרת, שכלשהו פחות, הוא אכל כלשהו, שזה כלשהו פחות מכשיעור. אני חושב שזה קצת יותר מולד. אם נקרא את זה כמו שציינתי, אז כאן אולי יש מקום להעלות שרק אם אדם אכל בקרוב לכזית הוא לוקח מכות מרדות. ואז אולי יש דבר מעניין להציע, שאולי יש שוני, שבאמת באכילה כלשהו רק מעט, זה באמת משהו אחר, וזה לא, זה בכלל לא מוגדר כפעולת אכילה, וזה באמת נראה בזה איזשהו איסור צדדי. מה שאם כן, אם אתה מתקרב לכזית, וזה באמת יש מכות מרדות. זה מה שאני מציע. יש מקום אחד שהוא זה שונה, נראה, לגבי יום כיפור. אכל או שתה פחות מכשיעור זה, אינו חייב כרת, ואף על פי שהוא אסור מן התורה, בחצי שיעור, אין חייב מכרת אלא על כשיעור, ואוכל או שתה חצי שיעור, מכין אותו מכות מרדות. כאן משתמע שיש מכות מרדות על חצי. מה שאני רוצה ככה לתרץ, אני חושב שזה נכון, בגלל שהשיעור ככותבת זה בעצם ביצה. לא, זה פחות. אז במילה חצי ממנו הוא כזית. אז מה שאני רוצה לטעון שבאכילה כלשהו, שזה ממד מעט מעט, זה בכלל לא מוגדר כמעשה אכילה, והוא ממה אליי מכות מרדות. כשאתה מתקרב לכזית, אז זה נחשב למעשה אכילה, יש רק בעיה כמותית, הוא ממה לפי הרמב"ם יש מכות מרדות. כן? זה מה שאני מציע, זה קצת חידוש, אבל זה יוצא, נראה. אז זה מה שאני רוצה, שיש איסור לאכול מן התורה כלשהו, אבל כלשהו אפילו אין מכות מרדות, וכלשהו פחות מכשיעור, אז זה יש מכות מרדות, זה אומר שיש איזשהו קרבה. זאת אומרת שאני לא בדיוק מוכרח. אוקיי, זה אמרנו. אוקיי, זה אוקיי, עוד נפקמינית זה שבאמת אפשר לציין, וחצי שיעור בתערובת, וכאן ציינו שיש מחלוקת בין הרמב"ם והרשב"א. הרמב"ם סבור שחצי שיעור בתערובת, כזית בתערובת, אין איסור מן התורה, וזה רק אסור מדרבנן. אז כאן יש מקום להגיד שבאמת שייצור חצי שיעור זה בעל אופי אחר ומוחלש, ואני רק מכיר בו כשהוא בבען. לעומת הרשב"א, שהוא חושב שגם בתערובת יש דין של חצי שיעור. אז כאן, לא בדיוק מוכרח, אבל אפשר להציע, שהוא סבור שחצי שיעור זה אותו רמת איסור, יש רק פטור עונשין, אבל זה לא משנה אם זה בען או בתערובת. בכל מקרה התורה אסור. יש גם כן עוד סתם איזשהו מצד פסח. הרש במרור אומר משהו מאוד מעניין. הרש אומר שבעצם במרור לא, הוא אומר כזה, צריכים כזית במרור בגלל שמברכים על אכילת מרור. כן, הרעש הוא קצת בעייתי, אבל משתמע מהרעש שבאמת לולי הברכה מצד מצוות מרור לא היה צורך בכזית. כמובן, הדבר קצת, אני מודע שהרעש בכל מקרה בעייתי ולא הסברתי את זה כמו שצריך, כלומר אם זה מצוות מרור אז נמצא איזשהו ברכה אחרת, כלומר האופן של הברכה, הלשון של הברכה צריך לעקוב אחרי המצווה ולא ההפך. אז זה באמת נקודה כואבת בכל מקרה, אבל רש"י משתמע שמצד מצוות מרור לא היה צריך בכזית. זה איזשהו דין צדדי שנלמד מטופס ברכות. למה מברכים כך? אינני יודע. אם נניח שזה נכון, אז בעצם הוא יוצא שייתכן אכילות שהן פחות מכזית, שהן נחשבות. אומר לפי הרש, לכאור יוצא שגם חצי זית מוגדר כפעולת אכילה, ואין לראות בכזית שיעור באמת במעשה אכילה, יש אכילה פחות מכזית, זה יותר שאלה כמותית. עוד מקרה בלילה סדר שיש לנו בעיה כזאת, זה באמת לגבי כרפס, יש בכל ראשונים אם אוכלים כזית או לא, אנחנו סבור שצריכים לאכול כזית, התוספות וגם כן הרמה בעצם סובר שאין, וזה הרמה פוסק, שאין ברך בכזית. אז כאן כמובן זה, אולי זה קצת תלוי בהבנת מצוות כרפס, בסדר. אבל בגדול יכול להיות שזה גם כן נורף שהרמב״ם מקבל וחושב שאין אכילה פחותה מכזית, וממילא אם אפילו מדרבנן חויבנו בכרפס, אז בוודאי שלא ניתן לדבר על חצי זית. לפי תוספות אז כאן לכאורה יהיה על פי דין יש איזושהי חשיבות של אכילת כרפס, כמובן אולי שיכול לטעון שכרפס זה לא בדיוק מעשה אכילה, זה רק זה יכול לצאת מטריים, רק בסדר, אני מודע לו אופציה זאת גם בפרסים. עוד דווקא מן אפשר מאוד מעניין שמצחת חינוך מעלה, מה קורה אם אדם נתקע ויש רק חצי זית מצא, לא יודע מה קרה לשם מצא, יש רק חצי זית מצא, האם יש סיבה לאכול אותו או לא? אז זה באמת מחר תלוי בזה, בוודאי יש שיעור זית במצוות. השאלה איך אני מסתכל על חצי זית, אם זה באמת על זית, אם זה בעיה כמותית או שזה באמת בכלל לא הוגדר כמעשה אכילה ויש פה גם איסורים, יש איזשהו איסור צדדי, אבל גם אם מצוות אין שום דבר כזה, או שאני אומר חזי לצטרוף באמת אכילת חצי זית זה באמת מסע אכילה, לא מיליתי את חובתי או גם להתחייב גם לאכול, אבל עדיין יש בזה איזושהי מצווה גם אם אינני יכול להשלים את המצווה. פתאום הרים על האופציה מאוד מעניינת שגם כן קשור לזה, מה קורה באכילת קדשה. אז כאן בית הלוי מעלה ויש כמה אחרונים שגם כן הולכים באותו כיוון, שיש שוני בין פסח ובין ושאר קדשה. פסח בוודאי יש דין של כזית בכדי אכילת פרס, ושאר קדשה מדבר הזה לא בדיוק הוזכר, והוא מעלה שזה בסיבה, הוא סבור שבעצם בקודשים אין חובת גבר לאכול קודשים, אין שום אדם שחייב לאכול, זה יותר דין בבשר עצמו שהוא יאכל. ואם הדין הוא שבשר יאכל, אז אין צריך לאכול כזית, לאף אחד לאכול כזית. יש תוספות בישנים בסוף ביומא וגם גם ברצפה שם, כמה שונים שלא נכנס לכל הסוגיה, אבל שם משתמע שבאמת יש דין בקודשם לאכול כזית. כדי להצדיק עמדתה ניתן לעלות שתי אופציות שונות. אופציה אחת, להגיד שגם קודשם יש מצוות אכילת גב, אולי אין חיוב, אבל זה באמת מצווה לאכול. אופציה שנייה, להגיד לא, הוא מסכים עקרונית עם הבית הלוי, שבקודשם זה רק שהבשר יהיה אחר. אבל הוא סבור, חצי זית זה בכלל לא מעשה אכילה. וגם מבחינת החץ הבשר לא נאכל. זה יהיה מעניין, האם זה יהיה איך שיהיה עיבוד קודשם, גם כן ניתן לעלות את השאלה גם כן לגבי אכילת תשומה, את המצווה של אכילת תשומה, האם אחת חצי זית תהיה ביטול העשה, זה שאלה מעניינת. אני גם כן התלבטתי בדבר נושא, מה באמת הדין הדינים של איסורים לא מצטרפים, מה הדין בקודשים, אם יש לי חטאת, חצי זית חטאת, חצי זית שלמים, ומישהו אוכל חצי זית מנחה וחצי זית בשר, הם אוכל אותם ביחד, האם זה בסדר? אז זה מחר יהיה תענך כמינה. אם אני אומר שבקודשים יש מצוות אכילה על הגב אפילו שאין חיוב, אז מחר לא אכלתי כי זה התחתת, לא קיימתי מצוות אכילת חתת. אם אני אומר לא, שבעצם זה רק שחפץ יהיה אחר, אבל נשנוש לא בכלל, חצי זית זה נשנוש, זה פעולה אחרת לחלוטין, אז אחר זה לא משנה, אולי גם אפילו אם אני אכול עם זה חולה, זה יצטרף. אני אכלתי את זה בתוך מסגרת של מחסה אכילה. אז זה לכאורה יהיה נפקמינה בפסטים, קשה לדעת בדיוק מה עמדתן, אבל אוקיי, אז זה באמת שתי דעות. לגבי בית הלוי, אז כאן גם כן לכאור הוא מניח שלגבי לכאור זה פעולת, הוא חושב שחצי זית זה באמת פעולת אכילה לכאור. אוקיי, אני מציע את זה כנפקמינה גם כן, האם חצי זית זה בכלל לא מעשה אכילה ויש איזשהו איסור אחר, אז זה מעשה אכילה וזה איזושהי בעיה כמותית. יש שני דברים בברכות, אמנם כאן יש לי לנו קצת בעייתיות בעמדת הרי. מה הדין, כמובן כולם יודעים שהאכילת כלשהו מברכים, זה כמו לא רק הרי, אבל הרי ראשונים מציינים את זה, שעשו לא יודעים לענות מעולם הזה בלא ברכה. הביטוי הזה מאוד מאוד מעניין, לכל הביאור הוא שהוא חושב, הרי חושב, מה אם לא היה דין כזה? לא היה דין שאסור ליהנות מעולם הזה בלא ברכה. אבל שחזל תקנו מצוות ברכה, בגלל שזה נורא יפה לברך לפני אחים. לתת שבח הודעה, שקדוש ברוך הוא נתן לנו אוכל, זה נורא חשוב. אבל אין ניסוי. מותר לאדם ליהנות, אבל יש מצווה כזה. אז לכאור מה שהיא אומר שלזה חצי זית לא היה נחשב, ומחצי זית לא נחשב למעשה אכילה כדי לחייב מצוות ברכה, אבל בגלל שיש איסור הנאה אז חייבים לברך. כך משהו, אמנם יש בעיות מסוימות כמו הבנה הזאת, כלומר זה אולי בקיץ למה זה חלק אחר שנדון בזה ביותר. אז כאן לכאור יש אמירה שחצי זית לגבי מצוות ברכה הוא לא מעשה אכילה, הוא רק מעשה הנאה, ובגלל שזה הנאה ועשו לא יודעים לענות אז אני חייב ברכה. אז כאן משתמע חצי זית הוא בכלל לא מעשה אכילה. מצד שני יש שיטת הרי בהמשך שהאמת היא שזה שעשו לא יודעים לענות זה באמת מוזכר בהרבה מאוד בשנים. הדין השני לא כל כך מוזכר, אז אנחנו פוסקים נגד זה. ותאז הוא חושב שמי שאוכל חצי זית הוא מברך ברי נפשה, שיש גם כן חובת ברכה אחרונה על חצי זית ואין צורך לשיעור. כאן אז כאן זה לכל משתמע בדיוק ההפך, של ברכה אחרונה חוב ברכה לכל צריכים איזשהו מעשה אכילה. כאן לכל נוקט עמדה הפוכה, הרי נוקט עמדה הפוכה, שבחצי זית יש, זה נחשב למעשה אכילה לאכול ברכות. אוקיי, אני אציין את זה כבעיה. מחוץ לשיעור זיתים יש גם כן שיעור זמן, שזה כדי אכילה פרס. וכאן השאלה למה. מה אופי הדין של כדי אכילה פרס? כאן ניתן להציע את זה שתי אופציות, שאני אומר שבאמת זה נשנוש, שוני בין מי שאוכל גרעינים כשהוא מסתכל בטלוויזיה או לומד או בין מי שאוכל. אז אם זה מורח את האכילה הזאת יותר מפרס, כאן אני אומר זה לא מסע אכילה. אופציה שנייה, להגיד שזה לא כל כך דין בצורת האכילה, אבל זה יותר דין שיעור בזמן. שיש דין מסוים שהזמן של האכילה, שיש דין של זמן הצטרפות לשני מעשי האכילה. כאן יש מקום, יכול להיות שזה נמצא ב... לא יש מקום ללעוד, שיש שוני בין שני מצבים שונים. מי שאוכל חצי זית, ממתין שתי דקות ואז אוכל עוד חצי זית, ובין מקרה שהוא אוכל גרעין חרדל אחר חרדל, יכול להיות שבאמת יש שוני בזה מחול פנים בפריטות, זה לא ניכנס לזה, אבל בסדר, נעלה את זה בגדול, האם הזמן אכילת כדי אכילת פרס זה באמת דין באופן מסע אכילה, או שזה זמן הצטרפות לשני מסע אכילה. כאן בכל יש נפקא מינא. האם אני מגדיר את האכילה בצורה אובייקטיבית או בצורה מקומית? פה ניקח כמה דוגמאות שנמצאים במחלוקת האחרונים. כאן מה קורה נגיד משקאות חמים? אז יש מחלוקת גדולה לגבי קפה שאדם, זה לא, לא, כמובן זה תלוי מה באמת השיעור של פרס. טוב, נראה בהמשך שלפי הרמב"ם לפחות השיעור בשתיות זה כדי רביעי. לפי הרמב"ם כמעט בוודאי אי אפשר לשתות קפה ברביעי, ואפילו לפי פרס באמת, טוב, זה תלוי כמה חם הקפה, איך שותים, השיעור של פרס זה 3-4 דקות או 10 דקות. אם זה 10 דקות זה כבר המשך. גם כן אפשר לדבר על אוכל קשה או חריף שלוקח קצת יותר זמן לאכול. אפשר לדבר גם כן גם בשינויים מצד הגברא, אם יש אדם שאוכל במחץ או בטירונים, או שמדבר על זקן וחולה, מי שאין לו שיניים ואוכל לאט. אז כאן זה באמת מאוד מעניין, יש שיעור של כדי אכילת פרס, באמת זה הוזכר 16 פעמים בש"ס, בארבע מהם כתוב פת חיטים ופת צהרים מעשה ואכל בלפתה. מה שמעניין, שכל ארבע פעמים, וזה באמת המקור הזה משתם בנגעים, יכול להיות שזה בדווקא, זה מה שאני רוצה להציע. בכל מקום אחר, אם אני אומר אדם חייב כשהוא אוכל חלב כזית בכדי אכילת פרס, אז מה זה פרס? זה פרס מן החלב, אני צריך, לא צריך להסביר שזה פת חיטית. המקרה בנגעים יש דין של אכילת פרס שמי שנכנס לבית מנוגה שהכלים טמאים רק אם הוא שעה שם כדי אכילת פרס, שם הוא לא אוכל כלום, אז אני צריך להגדיר מה זה פרס. ובכל מקום אחר אין שום סיבה להגדיר פרס. הפרס הוא פרס מה שאתה אוכל. אני אוכל, אני חייב, כרגע אני אוכל כזית חמץ בכדי חיל הפרס, אז זה פרס מן החמץ. רק במקום שבעצם כדי חיל הפרס זה זמן המנותק מפעולת החילה ספציפית, אז שם הגמרא הצטרכה להסביר לי שזה ממה מורכב הפרס, השיר הפרס הזה. לא ראיתי מישהו אחר שמעלה את הדיוק הזה, אני חושב שזה דיוק מעניין. מה אנחנו מינות אחרות? אחד זה באמת שמעתי מהרים, הגמרא בזבחים, יש גם כן חלק מדינים באכילת מזבח, נגיד שיעור פיגול זה רק באכילה, זה נחשב לאכילת מזבח. שם הגמרא דנה מה קרה, אז זה רק אם הוא שוחט על מנת לאכול או להקטיר כזית. אז הגמרא מתלבטת מה קורה אם הוא חושב להקטיר כזית שלא בכדי אכילת פרס. שם נכון באכילת מזבח אין מה לדבר על צורת האכילה. אם יש שם שיעור של פרס, בוודאי זה שיעור זמן אובייקטיבי. מצד שני, יש לכל ראייה אחרת, יש אנשים מברכים לפני צורה, וזה הצורת קטן לא נחשב. מה הגבול הזה בין קטן וגדול? אז כאן זה הקטן שאוכל כזית בכדי אכיל הפרס. מחר זה איזשהו שיעור של זה לא דין של כזית כזית פרס, זה איזשהו שיעור בגדול שמראה על איזשהו צורת אכילה מקרבת לגדולים. אז שם באמת יותר משתמש שזה דין בצורת אכילה מאיזשהו גדר הלכתי. גם כן יכול להיות שיש נפקא מינה, זה נפקא מינה מאוד מעניינת, מה הדין לגבי ברכת המזון. וכאן ניתן להעלות את השאלה בשני כיוונים. אחד, מה קורה אם הוא אוכל כזית שלא בכדי אכילת פרס? אז כאן יכול להיות שמישהו יעלה בדעתו שלגבי ברכת המזון דיני צירוף הם קצת שונים, זה לא כמו כזית, זה יותר נגיד אולי זה שונה מהאיסורים. גם כן אפשר להעלות את זה לכיוון, ואז אולי יש מקום לחיים בקת המזון ואוכל כזית פת גם במשך זמן רב. אופציה, שאלה שנייה שאולי ניתן להעלות, מה הדין מהשוני בין דרית מדרבנן? מדרבנן זה עד כזית, עד כביצה, אבל מדרית זה רק כדי סביעה. האם כדי סביעה צריך להיות בכדי אכילת פרס? אז חלק מזה זה גם כן מה היחס בין אכילה לסביעה. האם זה אכילה שיעור סביעה או שיש שתי דרישות, אכילה וסביעה. אז אם אדם סבא אז לא אכפת לי, או שזה צריך להיות אכילה כדי סביעה. אז שתי שאלות באמת קיימות, האם חייבים בשיעור סביעה בכדי אכילת פרס או שיעור סביעה אפילו אחר כך. אבל זה באמת גם כן יהיה תלוי בחלק על ההבנה של כדי אכילת פרס, האם זה שיעור בצורת אכילה או שיעור זמני. אם זה באמת שיעור באופן אכילה, אז לכאורה ניתן לאדם כדי סביעה, אני לוקח ואני יודע כדי סביעה זה פי שלוש מכזית, ושלוש זיתים, אז ניתן לו שלוש כפול פרס, שזה צורת האכילה של שלוש זיתים, לא נותן לו רק פרס אחד. אז זה באמת דיון במלכת חינוך, שם הוא דן בפרי מקדם, שם הם דנים יותר בדין של סביעה הוא שיעור אכילה או תנאי בפני עצמו. יש מקום לציין שביום כיפור הוזכר כדי פרס גם באכילה, ושם שירקה כותבת הוא גדולה מכזית. אז אם אני מדבר על נשנוש, לכאורה זה צריך להיות קצב של אכילה. אז אם השיעור יותר גדול, מסתבר לתת לו יותר, כאילו, להכפיל גם כן את הזמן. אם באמת נגיד, לא, זה שיעור זמן, שידים בזמן, שמצרף פעולות אכילה, אז כאן יכול להיות שבסדר, דורשת יותר, אבל לא נותנים, לא כמו ליקויי למידה, שנותנים הערכת זמן והקלות כדי לאכול את הקרקות הזאת. יש גם כן עיון מאוד מעניין לגבי גם עם השקעות חריפים, כמובן, חוץ משתנים גדולים, מישהו שותה איזשהו וויסקי, אז הוא שתות רביעית, הוא יהיה על הרצפה. אז אדרבה, רביעית היא שלו, זה יותר בכמות, לא כל כך בזמן. כאן יש מחלוקת אחרונים לגבי השיעור של ברכה האחרונה, שבוא נראה. יש תז, ושותה פחות מרביעית. נראה לי יין שרש שבמדינתנו ראינו בכלל זה, ובזה אי אפשר לשתות רביעית תלוג, שהוא ביצה ומחזה. אם כן, אז אני באתי שיעור השתייה לרוב בני אדם בזה. דרך אגב, זה גם כן מצוין, באחרת זה ממש לא נורא, בחוץ לזה ממש. נקד כל מקום לגבי קידוש הרבה. יש גם כן, מצאתי, יש איזשהו מרשם, זה גם כן מנהג של חסידים. ובהרבה מקומות זה מנהג ל... ביום שבת לא שותים, שותים וויסקי ושותים, לא שותים שיעור. בסדר, זה קצת איזה המרשם מצטט את התז הזה. התז הזה לא אומר את זה בקידוש, אבל המרשם מצטט את התז הזה לגבי קידוש. המגן אברהם כאן חולק, יש רוצים לומר שעל יין שרף וברך פחות מכזית, פורטם יעצי דייטי. מאוד דין, ביטוי מאוד מעניין, לא יודעת לי. טוב. זה יצדת לגבי יום כיפור, זה לא כך לגבי... ברכות אחת, אוקיי. ולימיר דבינן כשיעור, דה בוודאי יש עינות חזקים ומחלים טובים כולם מכחת ובפורטים יצדת. ואפילו אך בינן כשיעור, לא חלקו חכמים בשיעורים. אז כאן לא יודע בדיוק, כאן יותר משתמש, זה לא עניין עקרוני או זה איזשהו לא פלוג כזה. אוקיי, אבל בגדול יש מחלוקת בין תז ומגן אברהם לגבי משקאות חריפים, האם השיעור השתייה שונה. אוקיי, זה מה שציינתי לפני כן, ברמב"ם דין מאוד מעניין, אכל וחזה ואכל, שתה וחזה ושתה, אם יש מתחילת אכילה ראשונה עד סוף אכילה האחרונה כדי אכילת פרס, ומתחילת שתייה ראשונה עד סוף שתייה האחרונה כדי שתיית רביעית, הרי אלו מצטרפים לכזית. אז כאן זה מאוד מעניין, כאן הרמב"ם אומר שיש שוני בין אכילה לשתייה. באכילה זה כדי אכילת פרס, ולגבי שתייה זה כדי שתיית רביעית. הרב כאן חולק, לא הוא מכנס סתירה בין תוספתא, לא כולי מכנס כל המקורות. האוכל כסורה כחדל, מייחד מכל המאכלות האסורים שם, מעט חזר אוכל כחדל, וכן השיר שמזייד בין שעות. סליחה, זה החלק השני של הרב. אוכל כסורה כחדל, באחד מכל המאכלות האסורים שם, מעט חזר אוכל כחדל, וכן עד שישלים כזית, בין משוגג בין מזית, אם שעה מתחילה בעצוב, כדי אכילת שלוש ביצים, יצטרף הכל. והוא חייב כרת או מכות או קורבן, כמו שאכל כזית בבת אחת. אם שעה יותר מזה מתחילה בעצוב, אף פי שלושה ביניהם, על אכל כחדל אחר חדל, הוב לא ישלים כזית אלו ביתם מכדי אכילת פרס, אינם מצטרפים בפתור. כאן משתמע מהרמב"ם, כאן משתמע רמב״ם שהרמב״ם רואה חומרה דווקא, כאילו שיש חידוש יותר גדול באכילה רצופה של חרדלים בגלל שאין הפסק. כלומר אני העליתי קודם שאולי באכילת גרעיני חרדל בצורה איטית ומדודה זה יהיה במובן מסוים קל יותר מאכילת שתי בוכתות של חצי זית. כאן משתמע מהרמב״ם נקודה אחרת, לא, לא, בהכרח סותר, יכול להיות שיש כלום סותר, אבל שבאמת לא שעה בינתיים זה הסיבה להחמיר בו. אבל רם דוחה את זה, הוא גם כן אומר שגם שיהיה בין, הדין של פרס הוא גם כן שיהיה בינתיים שאכל חצי זית וחצי זית, וגם כשהוא אכל בצורה מאוד איטית, בשניהם יש דין של כזית וכתי אכיל הפרס. וכאן הוא אומר, וכן השוטה רביעית של סתם עינה, מעט מעט, זה מאוד מעניין גם כן. הסיבה שהוא מזכיר סתם עינה ויהיה נסח, ביהיה נסח השיעור הוא כלשהו, בגלל שלא ידבק במהומה. אז בשתייה הוא צריך יין, צריך סתם עינה. כאן דרך אגב יש דין מעניין, שבאמת גם במחלות אסורות מדרבנן, שיש מכות מרדות, יש שיעור. לפי הרמב"ם. וגם השיעור הזה הוא רביעית בכדי רביעית, כמו מה? כמו שיעורים דרייתא. זה גם כן מעניין, אולי זה משפיע קצת עלינו, אולי זה דין במחלות מרדות. או שמחת החמץ בפסח, מישהו עשה שייט של לחם, אבל הוא עשה איזשהו חמץ, אני לא יודע למה הוא לא מזכיר שחר, שמחת את החמץ בפסח, או את החילה בגמהו מעט מעט, או ששתה מן הדן מעט מעט, אם שעה מתחילה ועד סוף, כדי שתהיה טבעית, מצטרפים ולאו אין מצטרפים. הרי בתחולק אמר אברהם אמת הוא שכן מצא בתוספת, אבל יש לו מקור המסכת פריטות פרקם הוא לא אכל תחלב נראה שאף לשתייה בינו כדי אכיל הפרס, וכן מתוספת הפסחים כך הוא כדי אכיל הפרס, תוספת של הרמם הוא בתשובות. אז הרי בתחולק, אז לפי הרמב״ם יש שוני בין אוכל ובין משכן, באוכל זה כדי אכיל הפרס, במשכן זה כדי רביעית. הרייבד חולק אומר לו שניהם בפרס, אם זה מחלוקת בין תוספת, זה לא ניכנס לפרטים האלה. מה שמאוד מעניין ברמב״ם, אם שמתם לב, שהרמב״ם מזכיר, כן, לגבי ממחר, בוא נסתכל, כל אוכל כזית חמץ בפסח, התחילת ליל 15 עד סוף יום 11 בניסן, ומזית חייב כרת, אחד האוכל ואחד הממחר ושותה. משתמע שהשותה חמץ, כמה הוא צריך לשתות כדי ללקות? כזית, אחד השותה ואחד ה... עכשיו, מה קורה לגבי שיעור הזמן? וכן השוטה הרביעית של סתם עינה מעט מעט, או שמחת החמץ בפסח, אם שעה מתחילה ועד סוף כדי שתיית רביעית. אז כאן משתמע מהרמב"ם דבר מאוד מעניין, שאם קוראים אותו בצורה איטית מדויקת, בעצם הכמות בחמץ, הכמות נקבעת לפי מה? אופי האיסור, בשיעור הזמן לפי המצב הפיזי של החפץ. אם באמת נמשיך, נראה את זה גם במקומות אחרות. אז גייס, אז הכמות, הנפח הולך אחרי סוג האיסור, בחמץ נזל זה ודם זה כזית, בסתם יינה ביין נזיר ביין של תרומה זה רביעי, ושיר הזמן זה באמת אחרי צורת האוכל. ונסתכל גם במנזור כך, וכן אם שר פיתו ביין והיה הרביעית יין בכדי פרס מן הפת. רק לא ניכנס ל... מי שרוצה, תסתכלו ברמב"ם מסכת, הרמב"ם לא יכול לדבר על, וזה באמת מקרה היחיד שיכול לדבר על משרה, על תרובת של יין. בגלל שאם זה יין בתוך דבש, אז זה רביעית בכדי רביעית. ואם מוסיפים קצת יין היתר או נוזל אחר של היתר, הוא אף פעם לא יכול להגיע לאיסור. ורמב"ם סבור מה? כמו שאמרנו, כי זין בכדי יותר מפרס אין איסור דרייתא. אז מה המקרה היחיד של משרה של תרובת יין נזיר שיכול להיות איסור? שר פיתו ביי, כשיש פעולת אכילה פיזית, אבל עיקר האיסור הוא איסור שתייה. אני בטוח בזה, אני קצת בטוח בסיבה למה זה נכון. ודרך אגב, זה משתלב עם נקודה אחרת, שחלק מהאחרונים באמת עשו מזה צמס גדול. הרמב״ם לא מזכיר פרס באכילת מצה. אומר לי, יש אחרונים שסברו שבאמת הדין בפרס זה רק באיסורים, לא נוהג במצוות, ובמצוות צריכים לאכול את זה בבת אחת. כמובן, אז בחומר אחרות שצריכים, שבבת אחת זה לא שלא שעה, אבל צריכים לבלוע את זה כבוכת. החומר הזה זה באמת, לדעתי הוא שיגעון, זה אני חושב, זה גובר על האכילה שלו כדרכו, ולא גובר מצד הטוב. אז זה בוודאי לא נכון, אבל העיקרון יש בו משהו. הצד הבדי הוא דבר מאוד מעניין. בכל איסור אכילה הרמב״ם מזכיר כזית, בדם, בחלב, בנבלה, בגיד הנשא. תסתכלו על כל יש פרק מוצב בכל מחל אסור, בכל מקום או שהוא מגדיר בתחילת הפרק אופן האחלה בכזית או באחד מההלכות הראשונות, הלכה בית או הלכה ג', הוא תמיד מזכיר כזית. הוא אף פעם לא מזכיר פרס, הוא רק מזכיר אכילת פרס בצורה מרוכזת בפרק י'. אז מה שנראה לי כך, שבעצם הדין של כזית, וזה באמת משולב, הדין של כזית הוא בעצם דין הגדרה בכל איסור בפני עצמו. הדין בפרס הוא איזשהו דין כללי, הוא גג כזה, וזה באמת תלוי לא באופי האיסור, אבל במה? בפעולת האכילה. ומילא זה משתנה, זה לא נקבע לפי אופי האיסור, הכמות נקבעת לפי אופי האיסור, והשיעור הזמן נקבעת לפי צורת האכילה. עכשיו, היה דבר אחר שאני יותר מתקשר להבין. לכאורה, אם זה בצורת האכילה, הגבול בין נשנוש ובין אכילה, יותר סביר לדבר על קצב. אומר לי, אני מגדיל את הכמות של האיסור, לכאורה צריכים לתת הקלות בבגריות. אם אני מחייב, או אם אני מדבר על קצב בצורת האכילה, אז כזית בפרס זה לא כמו רביעית בפרס. רביעית בפרס זה הרבה יותר מהיר. אז אני לא יודע אם יש, ניתן לעלות איזשהו לא פלוג. אז בגדול אני חושב שהמהלך הזה נכון, וזה נתמך ברמב"ם, שבאמת השיעור כמותי הוא באופי האיסור, ושיעור הזמן זה בצורת האכילה, וזה מסביר שני דברים. אחד, מה שאמרנו, ששיעור הזמן נקבע לפי צורת האכילה, ואם זה שער פיתו ביים זה בכדי רביעי, ואם זה המחה חמץ זה גם ברביעית. ואז יוצא דבר מדהים, לפי הרמב״ם המחה חמץ זה כזית בכדי רביעית, שזה בעצם ההפך משער פיתו ביין. שער פיתו ביין
זה רביעית בפרס, שזה,
אפשר פיתו בעין, זה מה זה, איסור שתייה בחצי של אוכל, והמחרת החמץ, זה בדיוק הפוך, זה לא היה ברור במחד, זה ליקטנו, אז זה היה ברור, שהמחרת החמץ, ששיעור זית בכדי רביעית, זה היה מפורש, זה רק היה מלוקט בשני רמב"ם שונים. הנזיר המשרת היה ברמב"ם אחד ביחד. אז בעצם השיעור הכמותי הוא דין באיסור, וזאת הסיבה שהרמב"ם מזכיר את זה בכל איסור בנפרד, בגלל שזה באופי של איסור, והשיעור הזמן הוא בצורת מעשה אכילה. כמובן, זה קצת יותר בעייתי, בגלל ש... היה מקום לדבר על קצב ולא שיעור אחיד לכל האכילה, אבל זה טוב, זה יותר דבר מעניין. טוב, זה גם כן לגבי הקפה, זה גם כן יושב השוטה פחות מביא. שמעתי באומרים לי שעל שתיית הקפה מברכים לאחריו, אף פי שיש בתחילת השתייה והצוף שתייה יותר מכדי שתייה טבעית או יותר מכדי אכילה פרס, למרכה דתלה וחומר דתלה, זה רמב"ם ברבי שאמרנו, שאני רק משום דרך שתייתו בכך, הוא מצטרף אף שיש יותר מכשיעור מתחילת שתייה ראשונה עד סוף שתייה אחרונה, אבל אם נראה לחיל קצורת. אוקיי, זה מה שאתם רק מביא את שתי הדעות, מה באמת בשתיית השתייה, האם מודדים את ה... כדי רביעית לפי הנוזל בפניי, או שזה שיעור קצוב של 3, 4, 6 או 10 דקות. Okay? Okay.